שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת יתרו תשפ"ה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. אומר רשי, מה שמועה שמע הוא בא ונתגייר. עונה רשי, הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אומרים בעלי הדרוש, אם הוא היה שומע רק קריאת ים סוף, זה עוד לא היה מביא אותו למדבר. הסיבה, קריאת ים סוף זה אומר שיש אלוקים ושהוא משגיח ושהוא בעל הבית על הכל, אבל זה לא סיבה לבוא למדבר. את זה אתה יכול להישאר בבית ולהגיד כל יום מה טוב הוא עליך יעקב, או ברכות השחר, או מה שאתה רוצה. למה הוא בא למדבר? מפני שהוא ראה שהיה מלחמת עמלק. איך ייתכן תקופה כל כך קצרה אחרי קריאת ים סוף, שכולם ראו כולל עמלק, ואז עמלק הולך ונלחם נגד ישראל? הבין יתרו שזה שאתה יודע שאלוקים נמצא, זה לא מספיק. אתה חייב להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא דרך התורה. אתה חייב להיות מחובר לקדוש ברוך הוא דרך הצדיקים. אתה חייב להיות מחובר עם ישראל, עם התורה, ורק ככה אתה יכול להימנע מלרדת עד להיות רוצח. אחרת, אתה יכול לשמוע את קריאת ים סוף. ומיד אחרי זה לעשות מלחמת עמלק. אז הוא הגיע אל המדבר ו... בכבוד גדול עשו לו שם, משה רבינו יצא, אהרון יצא, כולם יצאו לקראתו, ואז משה מספר לו על כל העניין של הניסים, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם, ויקח יתרו חותן משה, עולה וזבחים לאלוקים. אומר השבט מוסר, דבר נפלא, שלח לי את זה הרב אברהם דוד, אומר השבט מוסר, יתרו עזב בית, מסתבר וילה גדולה מאוד, עולם הזה ברמה הכי גבוהה. לאן הוא הלך עם זה? הלך למדבר. וכל זה בשביל מה? בשביל להכיר את האלוקים יותר טוב, כדי להיות מחובר לעם ישראל, להיות מחובר לתורה, להיות מחובר למשה רבינו. זה הדבר, הקורבן הזה שהוא עשה, זה העולה וזבחים הכי גדולים שאפשר לתת לאלוקים. כשכתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? אמרו חז"ל, אפילו נוטל את נפשך. אבל ברוך השם שאנחנו לא נמצאים בניסיונות האלה. אז מה הכוונה בכל נפשך היום? אבל הרי כתוב בפרשת חיי שרה, אברהם אבינו אומר, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי, אומר רש"י, רצונכם, נפש זה רצון. וממילא, כשאדם רוצה לתת לקדוש ברוך הוא בכל נפשך, הוא נותן לקדוש ברוך הוא את הרצון שלו. אני רציתי ככה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה אומר אחרת, ואני מבטל את רצוני מפני רצונך. זה נקרא בכל נפשך. כשאדם כמו יתרו, כהן מדיין, מסתבר שהיה לו את העולם הזה הכי גדול שיש, ישב בכבודו של עולם, הוא עוזב הכל כדי להכיר את האלוקים יותר טוב, כדי לבוא להתחבר אל משה רבינו ואל התורה, האדם הזה, עצם המעשה שלו, זה נקרא שהוא העלה עולה וזבחים לאלוקים. טוב, אחר כך, ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם. אומר רש"י, זה היה ממחרת יום הכיפורים, כי ממתן תורה, עד יום הכיפורים, משה רבינו לא ישב לשפוט את העם, שהרי מיד אחרי מתן תורה הוא עלה להר לקבל את התורה. אחרי 40 יום הוא ירד, ואז היה י"ז בתמוז, הוא שבר את הלוחות. למחרת בהשכמה הוא עלה שוב ל-40 יום, ירד, ואז עלה שוב בהשכמה של ראש חודש אלול, וביום הכיפורים, אחרי 40 יום, הוא ירד. הווה אומר, אם משה רבינו ישב לשפוט את העם, זה מוכרח להיות למחרת יום הכיפורים שהוא ירד מההר, והשם אמר, סלחתי כדבריך. עומד יתרו, מסתכל, ואומר, מה זה צריך להיות? אני רואה שאתה יושב, ודן את העם מהבוקר עד הערב, וזה לא ייתכן. נבול טיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר לרגליך, זה לא ילך. אתה מוכרח, תשמע לי מה שאני אומר לך, תעשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם, וככה יהיה הכל בסדר. האמת היא, למה באמת אף אחד מעם ישראל לא הציע הצעה כל כך פשוטה? מי לא מבין שכל דבר כזה חייב להיות במצב של פירמידה? שלמטה יהיה הרבה שופטים, יותר חשובים איזה פירמידה, נו, ובראש הפירמידה עומד משה רבינו. למה היה צריך לבוא יתרו מהמדבר כדי ללמד אותם דבר כל כך פשוט? אז תארו לעצמכם שיגיע בן אדם משום מקום, הלך, אמרו לו רב חיים קניבסקי, נותן ברכות, הולך לרב חיים, מקבל ברכה, ואז הוא אומר הרב, אני יכול להגיד לך משהו? למה אתה לבד מקבל קהל? תראה כמה אנשים, תראה איך אתה נראה. אולי יותר טוב שתיקח עוד איזה 10-20 אי, שכולם יחלקו ברכות. מה אתה אומר? כל אחד יגיד זה משוגנר. מה הקשר בכלל? זה באמת הסיבה שאף אחד מעם ישראל לא הציע את ההצעה הזאת של יתרו. רק אדם שבכלל לא מבין איך להציע הצעה כזאת. והנה חינמי, בספר דברים, כשמשה רבינו אומר לעם ישראל, אתם הסכמתם להצעה הזאת. אני אמרתי לכם, איך אסע לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם, עבו לכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות, שם אומר רש"י, שמשה רבינו התלונן על עם ישראל, הוא אומר להם, איך אתם הסכמתם דבר כזה? הייתם צריכים להגיד לי, משה רבינו, לא רוצים ללמוד תורה מאף אחד, רק ממך. תאר לך, רב שמואל רוזובסקי, בימים הגדולים, שהיה ראש ראשי הישיבות, רב שמואל רוזובסקי, יגידו לבן אדם, תשמע, רב שמואל קצת עייף, אבל יש תלמידים שלו. נו בסדר, יש תלמידים שלו, אני רוצה לשמוע מרב שמואל. מי לא מבין את הדבר הפשוט הזה? תורה זה לא מדע, תורה זה לומדים מה... ובפרט, משה רבינו, זה לא ראש שיבה ויש עוד ראש שיבה. משה רבינו הוא זה שקיבל את התורה מהר סיני. הוא זה ש-40 יום ו-40 לילה לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. הוא זה שדיבר עם הקדוש ברוך הוא. מי לא מבין שלא רוצים ללמוד ממישהו אחר? היחיד שלא מבין דבר כזה זה יתרו. אבל יש כאן בעיה נוספת. הרי מיד אחרי זה משה רבינו אומר לו, לא, הם באים אליי לדרוש אלוקים. כלומר, אני שופט רק קצת. כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף יוד. אמר לו משה רבינו, אתה חושב שאני כל היום שופט? לא, מה פתאום. אני בבוקר קצת דן אותם, ואחר כך אני כל היום מלמד תורה. אז בעצם העוקץ של הטענה של יתרו ירדה. כי אם אתה רק דן קצת ולא מהבוקר עד הערב, אז למה נבול טיבול? אז אין טענה של נבול טיבול. אז למה בכל זאת עשו שרי אלפים ושרי מאות? כך שואל המהרש"ו שמה בדף י' עמוד א' במסכת שבת. עונה המהרש"ו שיתרו שמע ממשה רבינו שהוא אמנם דן רק מעט, וכל השאר היום הוא מלמד תורה, אבל הוא עדיין אמר לו, זה לא עסק בשביל בן אדם אחד, לעשות הכל. לדון תן לאחרים, וללמד תורה תלמד אתה. כך מסביר המהרש"ו במסכת שבת. ואנחנו עוברים מכאן למעמד הר סיני, פרק י"ט, מתחיל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, וסליחה, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אז המהרש"ו במסכת סוטה, שואל קושייה נפלאה, שואל המהרש"ו, ממתי אצלנו ביהדות יש דבר כזה שנקרא ladies first? מה זה כה תאמר לבית יעקב, אילו נשים, ותגד לבני ישראל, זה הגברים. הרי לא ככה מלמדים אותנו. אצלנו ביהדות, וילך מנוח אחרי אשתו, מלמד שהיה מנוח עם הארץ. למה הוא הלך אחרי אשתו? אז מה קרה פה שנותנים קודם תלמד את הנשים ורק אחר כך את הגברים. למה? אומר המהרש"א פשט נפלא, כה תאמר לבית יעקב אילו נשים שהן תגדנה לבני ישראל. על מי מוטל העול של החינוך של הילדים בבית? ממי ילדים קטנים מקבלים את היראת שמיים? מהאימא. היא זו שנמצאת רוב היום בבית עם הילדים, היא זו שנותנת להם את היראת שמיים, היא זו שמספרת להם ציפורי צדיקים, היא זו שמחנכת אותם מה זה נקרא צניעות. תאמר לבית יעקב ותגד, כלומר, והיא, האישה, היא תגד לבני ישראל, לבנים של עם ישראל, לילדים שנמצאים בבית. היא זו שתלמד, היא זו שתעניק את היראת שמיים. המקום של האישה אצלנו ביהדות הוא גבוה מאוד. אין מישהו שיכול לעשות את העבודה הנפלאה הזאת, מה שעושות נשות ישראל, מאז עד היום הזה. כל הבית מושתת על האימא. ואז פעם שמעתי בשם הרב אונגר, שאמר בשם חמיב, הוא אמר ככה, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. הוא אמר בשם חמיב של הרב אונגר, הוא אמר ככה, כתוב שמה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. השאלה היא, איך באמת מגיע ליהודי שיהיה לו דבר כזה, איך, בן סורר ומורה, השם ישמרנו ויצילנו. איך קרה דבר כזה שיש ליהודי בבית בן סורר ומורה? והתשובה היא, בבית נורמלי, אז הבן רואה, שומע את אבא, לומד, מדבר בלימוד, מתעניין בדברים של קודש. בבית נורמלי, הבן רואה את אמא בוכה בהדלקת הנרות, מכסה את העיניים ומתחילה להתפלל על הילדים שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו יראי שמיים, שיצליחו. הוא רואה את זה והוא שומע את זה וזה מביא לו את היראת שמיים. אתה יודע מה קרה כאן? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, אתה יודע למה זה קרה? כי איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. הוא לא שמע בבית את התפילות של אמא, הוא לא ראה את הדמעות של אמא. ונוסיף לזה, אם כבר דיברנו על הנושא, אז נוסיף לזה עוד מילה אחת. הרב רב מוישה שטרנבוך שליטה מירושלים, כשהוא הגיע לארץ ישראל, זה היה לפני 70 שנה אולי, היה בחור צעיר בן 17, בן 16, קראו לו האילוי מלונדון. הוא היה הולך לדבר בלימוד עם הצ'יבינרוב, הוא בא ללמוד בחברון, ואפילו שהוא היה בחור צעיר והצ'יבינרוב, היה אוהו מגדולי הדור, אבל כיוון שהיה אילוי, היה לו דיבור איתו. יום אחד הוא בא והצ'יבינרוב אמר לו, טוב שבאת, יש לי בשלך קושייה נפלאה, והוא אמר לו קושייה מזעזעת. איכשהו גמר להציג את הקושייה, הבחורצ'יק הזה ענה לו, ענה תשובה אבל כמו שקע לתקע. והרב נדהם, הצ'יבינרוב נדהם, ואמר לו, זה לא תשובה שלך. זה לא תשובה שלך, זה לא לפי הכוחות שלך, זה מהדמעות של אמא שלך. בית נורמלי, אמא מכניסה את היראת שמיים. אם אתה רואה שיצא בן סורר ומורה, כנראה שאיננו שומע בקול אביו שיושב ללמוד. ואיננו שומע בקול אמו, הוא לא רואה אותה מתפללת, הוא לא רואה אותה בוכה, זה כנראה הסיבה. טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר רב מאיר שפירא מלובלין, לעם ישראל היו ארבע תקופות. התקופה הראשונה זה יציאת מצרים, כשהקדוש ברוך הוא פשוט הרים אותנו ולקח אותנו להר סיני. לא יאומן כי יסופר שעם של עבדים, עם של עבדים שעבדו עבודה זרה, פתאום הופכים להיות מקבלי התורה. זה לא הפשט, הוא למד איזה סברה, הוא הבין איזה משנה. להיות מקבלי התורה, זה לקחת את עם ישראל ולהרים אותם בכוח כמעט. יום יום התקדמו, 49 ימים מיציאת מצרים קיבלו את התורה. זה היה תקופה שהקדוש ברוך הוא פשוט הרים אותנו על הידיים. תקופה שנייה, כניסה לארץ בית ראשון. אז כבר היה לעם ישראל יצר הרע. אז כבר היה לעם ישראל מצבים של, כן, מה שנקרא ניסיונות. אבל כיוון שהיה בית המקדש, כיוון שהיה לנו גדולי מנהיגי האומה שלנו, אז עשו את המצב שרצו לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וקיבלו את דבריו, ועשו מאמץ לשמור את התורה. אחר כך הגיע מצב של גלות, רחמון הליצלן, זה כבר התקופה השלישית. ובגלות, השם ירחם, אנחנו במצב לא טוב. אנחנו במצב לא טוב, שום דבר לא נמצא במקום. שום דבר לא נמצא במקום. במקום ליהנות מחידושי תורה, אנחנו נהנים מהחידוש בחדשות. זה אמר להוא, וזה לקחת ההוא, ושם התפרץ הרגש. במקום ליהנות מהדבר האמיתי, מהחידוש האמיתי, נהנים מדברים אחרים, מחידושים אחרים. אבל יש לנו עדיין מעלה עצומה, והיא שאנחנו יותר טוב מהגויים. והתקופה הרביעית זה לעתיד לבוא כשיבוא המשיח, ואז שוב נהיה לגמרי בלי יצר הרע. אומר רב מאיר שפירא, שמעת מה ארבעת התקופות האלה? אחד, מיציאת מצרים עד מתן תורה, ששם פשוט הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את היצר הרע, פשוט הרים אותנו על הידיים, לקח אותנו להר סיני, העלה אותנו, העלה אותנו לפסגות הכי גבוהות. התקופה השנייה, בית ראשון, כשאנחנו, אמנם יש לנו יצר הרע, אבל רוצים לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא. תקופה שלישית זה התקופה של הגלות, שכל המעלה שלנו שאנחנו יותר טובים מהגויים. תקופה רביעית, בזמן המשיח. אומר רב מאיר שפירא, וזה מה שכתוב כאן בפסוק, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. התקופה הראשונה זה, ואשא אתכם על כנפי נשרים, הרמתי אתכם, לקחתי אתכם להר סיני. התקופה השנייה זה בית ראשון, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי. כן, עם ישראל שומע. התקופה השלישית, גלות, אנחנו יותר טובים מהגויים, זה כל המעלה. לכן נאמר, ויהייתם לי סגולה מכל העמים. והתקופה הרביעית זה ימות המשיח, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כך מסביר רב מאיר שפירא מלובלין, ודברי פי חכם חן. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אז לך לעם ישראל וקידשתם היום ומחר. אז שלח לי הרב אברהם דוד דבר נפלא. אתה יודע, זה בשם האדמור מסלונים מהבייס אברום. אומר האדמור מסלונים, היצר הרע בא לבן אדם ואומר לו, בטח בטח צריך ללמוד, צריך להתקדש, צריך הכל, אבל בעזרת השם מחר. לא, היום זה כבר אתה יודע עבוד. מחר, מחר, על הבוקר תתחיל, הכל זה מחר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, וקידשתם היום ומחר. אל תחיה את זה למחר, היום ומחר. פעם אמר לי מישהו דבר נפלא, הרב צבי, שכחתי את שם המשפחה שלו. בכל אופן הוא אמר לי דבר נפלא, כתוב שהמלאך שבא להיאבק עם יעקב אבינו, אמר לו שלחני כי עלה השחר. אמר לו יעקב אבינו, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני לא נותן לך ללכת, תברך אותי נותן לך ללכת. והמלאך התחיל לבכות. רשי אומר, המלאך התחיל לבכות. אמר לו, די, תן לי ללכת. ואני אומר לך, מחר בבית אל הקדוש ברוך הוא יברך אותך. ואני אהיה שם. ואני אגיד אמן, אני אסכים. אבל תחשב, תן לי ללכת. לא, לא הסכים. כתוב בפסוק, בכה והתחנן לו. בכה והתחנן לו. לא הסכים יעקב אבינו, לא? עכשיו תברך אותי, לא רוצה מחר. אז הוא שאל הרב צבי, למה, למה? אז הוא אמר פשוט מאוד, יעקב אבינו הכיר את היצר הרע. הוא הכיר את הסמך מם. הסמך מם תמיד מציע לך עסקאות זהב. עסקאות זהב, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, ואני אהיה שם, הכל עסקאות זהב. אבל כל העסקאות שהוא מציע לך זה מחר. היום לא. מחר יבוא לבית אל. הקדוש ברוך הוא יבוא. כן, כן, אבל מחר. מחר, זה וקידשת עם, היום ומחר. אל תגיד מחר, אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. היום, תתחיל היום. איי, היום זה כבר מאוחר, אתה יודע, זה כבר אחרי צהריים, ערב, אוטוטו, מה זה, מחר? לא, לא, תתחיל היום, גם אם זה לא יהיה מי יודע מה, אבל זה היום. היה רב מוישה סולובייצ'יק, הוא היה בישיבת לומז'ה, הוא היה שוויצרי, הוא היה עם הרב שטיינמן, בזמן המלחמה הם היו ביחד במחנה העבודה שם בשוויץ, ואחר כך הם עלו לארץ. רב מוישה סולובייצ'יק למד בלומז'ה, והוא היה חבר חדר יחד עם רב חיים קניאבסקי בפנימיה. סיפר רב חיים קניאבסקי שרב מוישה סולובייצ'יק היה לומד דף היומי. אבל היה לו, אז עוד לא היה פעילים, ולא היה לב לאחים, ולא היה יד לאחים, ולא היה כלום. הוא עשה פעילות להביא ילדים ללמוד בבתי ספר דתיים. הוא חזר פעם מאוחר מאוד בלילה, אולי בשתיים בלילה, גם נסע, הלך ברגל כמובן. הוא הגיע בשתיים בלילה, והוא עוד לא למד הדף היומי, אז הוא למד שם בחדר בפנימיה, והוא כל שתי שורות נרדם. עוד פעם נרדם, עוד פעם מתעורר, שוב עוד שתי שורות נרדם. שאל אותו רב חיים, תגיד, אתה תזכור משהו מהדף הזה? אז הוא אמר לו, לא. שאל אותו, אז למה אתה לומד את הדף הזה? הוא אומר, זה בשביל הדף של מחר. היום אני לא אלמד, מחר כבר אתה יודע, כבר לא למדתי את זה, אז אני כבר לא אלמד גם את זה. בשביל הדף של מחר אני לומד את הדף של היום. אדם חושב, מחר אני אעשה את זה עם כל הכוח, מחר נעשה, כן, ברור. אתה רוצה באמת להצליח? היום הוא מחר. וקידשתם, היום הוא מחר. אחר כך בא סוף סוף מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא מדבר דברים נפלאים עם עם ישראל, ואחד הציוויים זה זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו, וזה מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבת קודש. האהבה הגדולה של עם ישראל, הבני איסוסחור אומר, אתה יודע, הרי צריכים לאהוב את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אומר הבני איסוסחור, אהבה בכל לב, אהבה בכל נפש, אהבה בכל מאוד, כל המילים האלה ביחד, גימטריה שבת. שבת זה הביטוי הכי גדול של האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אהבה בכל לב, אהבה בכל נפש, אהבה בכל מאוד, גימטריה 702, גימטריה של המילה שבת. באו חזל ואמרו, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד הם ניגלים. נפלא מאוד. שתי שבתות מיד ניגלים. בעצם זה אומר שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בכלא, אבל גם נתן לנו את המפתח. כשתרצו, תצאו. שם אותנו בגלות, נתן לנו את המפתח. שתי שבתות, מיד הם ניגלים. כשתרצו, תצאו, אין בעיה. אז זה נפלא מאוד. בא רב מאיר שפירה ומוסיף כאן עוד נקודה מאוד יפה. אנחנו יודעים שביום טוב אומרים בלילה, ב-18, תפילת 18 בלילה, אומרים אתה בחרתנו מכל העמים. בבוקר אתה בחרתנו מכל העמים. אחרי צהריים במנחה אתה בחרתנו מכל העמים. לעומת זאת בשבתות, בלילה אומרים אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמיים וארץ. בבוקר אומרים ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני. ובמנחה אומרים, אתה אחד ושמך אחד ומי כי עמך ישראל, גוי אחד בארץ. למה השינוי? למה ביום טוב אומרים את אותו הדבר בכל שלושת התפילות, ואילו בשבת כל תפילה זה משהו אחר? אומר על זה רבינו הטור, רבי יעקב, בעל הטור, אומר, הסיבה היא שמדברים פה על שלוש שבתות שיש בעולם. השבת האחת זה שבת בראשית. מה זאת אומרת שבת בראשית? כל יום שביעי בעולם זה נקרא שבת. מבריאת העולם עד היום הזה, כל היום השביעי הוא שבת. זה נקרא שבת בראשית. יש אבל שבת נוספת בעולם, שזה נקרא שבת של מתן תורה, כי לכולי אלמה התורה ניתנה בשבת. ו השבת השלישית זה העתיד לבוא, כשהמשיח יבוא, יהיה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ועל שלושת השבתות האלה מדברים בתפילות של שבת. בלילה מדברים על שבת בראשית. אתה קידשת את יום השביעי לשמך. כל יום שביעי הוא קדוש. למה? תחליט מעשה שמיים וארץ. וקידשתו מכל הימים, ואיך כתוב שמה? אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תחליט מעשה שמיים וארץ, וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. וכן כתוב בתורתך. אחרי זה בשבת בבוקר, מזכירים את השבת של מתן תורה. לכן אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו, בעומדו לפניך על הר סיני. על הר סיני, או, זה שבת של מתן תורה. ובמנחה, מדברים על העתיד לבוא, שאז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ועל זה אומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומקיימך ישראל, גוי אחד בארץ. ועל זה אומר רב מאיר שפירא, באה הגמרא ואומרת, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד הם נגאלים. איזה שתי שבתות? השבת הראשונה זה שבת בראשית, שנשמור שבת. השבת השנייה זה שבת של מתן תורה, שנשמור את כל התורה. ואז ממילא נקבל את השבת השלישית, שזה יום שכולו שבת, ומנוחה לחיי העולמים. נפלא מאוד. נוסיף כאן רק עוד דבר אחד. רש"י אומר שבמעמד הר סיני, כשהיה מצווה שחיובית, אז כל עם ישראל אמרו, הן, הן, כן, כן. כשהיה מצווה שלילית, כלומר, לא תעשה, אז כולם אמרו, לא, לא. השאלה היא, כשהם שמעו על מצוות שבת, מה הם אמרו? למה? הרי זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. זכור זה עשה, שמור זה הלא תעשה. אז הם שמעו גם כן וגם לא בבת אחת, אז מה הם אמרו? אותו הדבר לגבי הדיבור הראשון. הדיבור הראשון זה גם כן, אנוכי השם אלוקיך מצוות האמונה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז אם ככה, אז שוב זה כן ולא ביחד, מה נעשה? והתשובה היא, כשהם שמעו כן ולא ביחד, הם ענו אבותינו עליהם השלום, השם אחד ושמו אחד. איפה למדנו את זה? א', ביונה מצא בו מנוח, הזמירה שאומרים כולם בשבת, אז שם כתוב, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. ופתחו וענו, השם אחד. ברוך הנותן ליעף כוח. מה זה פתחו וענו? התשובה היא, כיוון שהדיברה הראשונה, זה עשה ולא תעשה ביחד, אנוכי ולא יהיה לך. אז הם אמרו, השם אחד. אותו הדבר לגבי שבת, מוצאים בלך דודי. אומר, שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. מה עונים על זה? השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. ככה מסביר האדמור מבלז, הרי שר שלו מבלז, והדברים הם נפלאים ביותר. ורבותיי, העניין הזה של שבת זה באמת מתנה כל כך טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל כך יפה, כל כך טובה, וכל כך מראה את האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תחשבו על זה שהשבת הראשונה שקיבלנו, זה היה מיד ביציאת מצרים. במראה, מתי זה היה? בתתוו בניסן יום חמישי יצאנו ממצרים. ביום רביעי הבא, בלילה, בליל רביעי, חצינו את הים. בבוקר אמרנו אז ישיר, ויצאנו לדרך. שלושה ימים הלכו ולא מצאו מים, ואז הגיעו למרה. מתי זה היה? יום שישי. ואז זו הייתה השבת הראשונה שקיבלנו. כלומר, מיד שנכנסנו תחת כנפי הקדוש ברוך הוא, אמר לנו הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה לתיתה להם, לך אמור להם. כבר אז רצה הקדוש ברוך הוא לתת לנו את השבת. אומר תוספות במסכת פסחים, למה דווקא למתת אבות מלאכה? הוא אומר, מפני שפרך עבדנו במצרים, ופרך באת בש יוצא וו גימל למד. באת בש מתחלף הפי עם וו, הריש עם גימל, והחף עם למד. יוצא וו גימל למד בגימטריה, וו גימל למד וגל 39. באנו אל הקדוש ברוך הוא אחרי יציאת מצרים. הוא אמר לנו, עבדתם כל כך קשה אצל פרעו, עבדתם בפרך, אבל עכשיו אני הבעל הבית. אז כל מה שהוא אמר לכם לעשות, אני לא מרשה לעשות. אני רוצה שתנוחו, כי אני אוהב אתכם. כי אני אוהב אתכם. אהבה בכל לב, אהבה בכל נפש, אהבה בכל מאוד, גימטריה שבת. יהיה רצון שנזכה לשמור את השבת, ובזכות השבת ניגאל כולנו במהרה מהצרות הכלליות ומהצרות הפרטיות, שנזכה לשמוע בשורות טובות. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.